שלום לכם. אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל ואני איתמר רוי. בכל פרק אני מארח פה רופא או רופא שעוזרים לי להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. היום אנחנו נדבר על טראומה ופוסט-טראומה, ויהיה כאן פרופסור אריה שלב, שיש לי הכבוד לארח אותו, אמנם בנסיבות הלא פשוטות של התקופה שבה אנו חיים, אבל בכל זאת, כבר 50 שנה שפרופסור שלב הוא שם דבר בעולם הטראומה והפוסט-טראומה, פחות או יותר מאז ימי מלחמת יום הכיפורים, יש לו פרספקטיבה שיש למעט אנשים. פרספקטיבה רחבה, ואם אפשר להוסיף אפילו מרגיעה, לגבי היכולת של כל אחד ואחת מאיתנו, אלו שמקשיבים לנו, ואלו שאתם כמובן משתפים איתם את הפרק, שאפשר להחלים מהטראומה. להפוך את הטראומה מפצע מדמם, לכזה שהגליד. לפרופסור שלב יש אמונה יוקדת בחוסן האנושי. ואם תקשיבו לו רוב קשב, יש סיכוי גדול שתדבק גם בכם האמונה הזאת. המחשבה שכמאמר הקלישה, הזמן מרפא את כל הפצעים, היא כנראה, חס מלהזכיר, יכול להיות נכונה. לפחות לחלק גדול מאיתנו. אנחנו כל הרופאים, חפשו אותנו ברשתות החברתיות, טבע ישראל, לכל שאלה או תגובה שחשוב לכם להעביר לנו, אנחנו מבטיחים להתייחס. אנחנו בכל מקרה מחכים לכם שם. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בימים אלה? בסדר.
בוא נתחיל רגע, הבטחתי בהתחלה שנתחיל רגע באופן קצת יותר כללי. מהי טראומה?
אז מילה שמשתמשים בה לכל כיוון ולכל עבר, ולכאורה לא צריך להסביר למי שחי בארץ הזאת עכשיו מה זה טראומה. בכל זאת בואו ננסה לדייק את זה. פסיכיאטריה השאילה את המונח טראומה מרפואה כללית, מכירורגיה, ששם זה מעיד על פצע או על חתך או על שבר בהמשכיות, ומיישמת את זה בתחום הנפשי. עכשיו, טראומה נפשית זה יכול להיות כל דבר. אני חושב שהדבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו בארץ פה עכשיו, זה יותר מה שקוראים דחק טראומטי, טראומטיק סטרס, דחק טראומטי, משום שזה זה מה שקורה מסביב. זה לא טראומה שפוטרנו מעבודה, וזה לא טראומה שהחברה עזבה אותנו, דחק טראומטי. עכשיו, מה זה דחק טראומטי? דחק טראומטי זה מצב דחק, מצב לחץ, הוא נעשה טראומטי כי הוא גובר על כל יכולות ההסתגלות שלנו, הוא מציף אותנו, הוא עובר עליהם, ואנחנו נמצאים במצב שבו אין לנו תשובה מתוך רפרטואר התשובות שיש לנו בפנים, אין לנו תשובה לדבר, אז אנחנו לא יכולים להתמודד איתו, כמו שהיינו מתמודדים תמיד. ואז זה יוצר אצלנו תגובות בלתי נשלטות, גופניות, נפשיות, פחד, חרדה, זעה, דפיקות לב, שאנחנו לא יכולים להשתלט עליהן, שם אותנו למצב שאנחנו לא שולטים, ודרך התגובות האלה, שחלקם הם גופניות, פיזיולוגיות, זה מטביע במוח זיכרונות רגשיים או טראומטיים. בהתחלה חשבו שזה רק פחד, זיכרונות של פחד, כן? אבל עכשיו אנחנו יודעים שהרבה מאוד, הרבה מאוד רגשות יכולים ליצור זיכרונות כאלה. הזיכרונות האלה נחרטים בשכבות של המוח, שהן אלה שממונות כרגיל על תגובה מיידית, אינסטינקטיבית, לא, שהם צריכים לתת לנו לעצור את המכונית ברגע שיש אור אדום לפנינו. בלי שאנחנו חושבים, בלי שזה עוקף את כל מנגנון החשיבה והריסון העצמי שיש לנו, והתגובות האלה הם בעצם זיכרונות שקשה מאוד למחוק אותם, שהם נמצאים איתנו, נשארים איתנו הרבה מאוד זמן. עכשיו, מה שנוסף בסוג הטראומות שאנחנו רואים היום בארץ, זה מרכיב לא רק של פחד, אלא גם של זוועה, של אובדן, של חשיפה לדברים שלא חלמת שיש, כמו אתם שומעים, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מהאנשים שלנו, וזה יוצר עוד רובד של זיכרון, שהוא זיכרון שמאוד מאוד קשה להתמודד אליו ברמה האישית. איך אני התמודדתי עם זה? איך לא קמתי לסייע לבחורה שהייתה מולי, שמעתי את הצעקות שלה? איך אני בכלל יכול להבין את המצב של הגופות שראיתי, כל מיני דברים שהם זיכרונות, שהם כבר לא זיכרונות פחד, הם לא אינסטינקטים, אנחנו לא הולכים לברוח, אבל הם נשארים בתור חידה על עצמנו, בתור משהו שאנחנו צריכים לאט לאט במשך הזמן ליישב אותו. רוב האנשים שנחשפים לסוג כזה של אירועים או של דחק, ולסוג כזה של זיכרונות, רוב אנשים מחלימים. יש לנו מנגנוני החלמה מספיק טובים, ישנה כמות מסוימת של אנשים שלא מחלימה, ואלה אנשים שצריכים התייחסות חברתית, התייחסות קלינית יותר מעמיקה.
מה הסימפטומים הנפוצים של חשיפה לאירוע טראומטי?
אז יש שני דברים, יש קודם כל במקום, בזמן החשיפה, יש המון צורות של תגובות, אבל בבסיס יש זעזוע, אובדן עשתונות, קנייה, יש, ואז אתה רואה פחד, רעד, תשישות, חוסר יכולת לתפקד, איזה דיסוציאציה, פתאום אתה מרגיש את עצמך מחוץ לאירוע, כל כך הוא קשה. בבסיס יש אובדן שליטה רגשי וקוגניטיבי, אתה נמצא במצב שאיבדת שליטה בסימפטומים המיידי. עד כדי סיכון עצמי, אנחנו יודעים שאנשים שבלחימה פתאום נכנסים למצבים הקשים האלה של חוסר תפקוד, צריך לבוא מישהו להם, הצבא פיתח מודול מאוד יפה, של לעזור להם לחזור, לעגן אותם מחדש במציאות, כי אנשים נמצאים בתוך חוויה שעוטפת אותם, לא מאפשרת להם לצאת, והם לא יכולים לצאת ממנה. אז זה ברגע הראשון, ברגע שהדברים קורים. ותכף אחר כך, תוך שעה, שעות, מופיע המרכיב של הזיכרונות הטראומטיים. אנחנו מקבלים איזו בחורה להדסה באינטיפאדה, והיא אומרת לנו, תשמע, כל הלילה, ראיתי אותה בבוקר, כל הלילה לא עצמתי עין, כל פעם שאני עוצם את העין, אני רואה את האוטובוס הזה מתפוצץ. ברגע שאני עוצם את זה, זה חוויה שאנשים, בחור ששוכב אצלנו אחרי תאונת אימונים בצבא, הוא כל הזמן מריח ריח של בנזין, כן? הזיכרונות האלה פתאום מתחילים להופיע. עכשיו, הם לא מופיעים בתור זיכרונות, הם מופיעים בתור איזה מין חודרנות כזאת, הם נכנסים אליך, זה לא שאתה רוצה לזכור, אתה לא שולט, ויש להם שניים, שלושה דברים שהם נורא נורא קשים לבני אדם. א', אתה רוצה לשאול?
לא, לא, לא.
א', הם טוטליים, כולי נסחף לתוכם, אני לא. דבר שני, אין להם זמן ואין להם מקום. זאת אומרת, זה לא שאני זוכר שמשהו היה אז, היה פעם, אלא זה קורה לי עכשיו, ברגע שאני אזכר, אני נופל לתוך זה. מקום, זה לא שזה קרה ברחוב יפו ועכשיו אני בעד, אלא ברגע שאני אזכר, אני נופל לתוך זה. הזיכרונות החודרניים האלה הם מאיימים כל כך, בגלל שהם טוטליים, כולי נסחב לתוכם, זה קורה לי שוב מחדש עכשיו, זה מה שהפוסט-טראומטי, אני כל הזמן אומרת לי מישהי שאני עוקב אחרי מהחטופים, אני עושה את העיניים, אני נמצאת עכשיו בתוך המנהרות. זה הדבר המאוד מאוד מאפיין. הזיכרונות האלה, החודרנים, מופיעים תכף. אתה רואה אותם תכף ומיד. ובמשך הזמן, אנשים מפתחים עוד סימפטומים על זה. אנשים מתחילים להימנע מהזיכרונות האלה, לנסות לא לזכור אותם. לא להיכנס לשום מקום שמזכיר אותם, כן? לא לשמוע חדשות. אנשים מתחילים לצמצם את העולם כדי להגן על עצמם מהחוויה הנוראה הזאת של להיות מחדש בטראומה. אז כאן אתה עובר למצב של פוסט-טראומה, ואני חושב שההגדרה הכי מעניינת שלו שאני מכיר, זה הימשכות הסימפטומים המיידיים, לאורך זמן, בלי הפוגה, ובלי שהם נעלמים עם הזמן. זאת אומרת, אתה רואה חולה פוסט-טראומטי, 5 שנים אחרי הטראומה, מספר לנו איך עינו אותו במלחמת יום כיפור, כשהוא היה בשבי, אם אתה לא מקפיד, הוא נכנס לך לתוך החוויה הזאת, כאן ובמקום. זה נמשך כבר 20 שנה,
וואו.
והטראומה מזמן עברה, כן? אז המצב הפוסט-טראומטי זה בעצם הנצחה של החוויות, הנצחה והרחבה, הן מפתשתות על כל חיים, של החוויות האלה לכל החיים, וטוטליות שלהם, כן? אנשים עם הפרעה פוסט-טראומטית אמיתית, שמחייבת טיפול, הזיכרונות האלה, והנושא הזה הוא מוטיב מרכזי בחיים שלהם. זה לא שאני זוכר, אחר כך אני הולך לשחק כדורגל, ופתאום יש חדשות, אז אני נזכר, אבל אחר כך אני שוכח לעוד יומיים או 3 ימים, וביום השנה אני בטוח נזכר, אבל אחר כך לא. אלא הדבר הזה נמצא איתם כל הזמן, הוא הופך להיות למוטיב מרכזי בחיים, הוא הופך להיות למרכז החיים, כל החיים מאורגנים, סביב הצורך לברוח מהזיכרונות, ולעשות איתם משהו, זה הופך להיות גורם, חבר שלי קרא לזה, החור השחור של הטראומה, זה סוחף אליו את כל המשאבים שיש לבני אדם, ולא עוזב. את זה אנחנו חייבים למנוע.
כלומר, אתה אומר משהו נורא מעניין, אתה אומר, נהוג, אני אדיוט, ואני מסתכל על טראומה, כי אני אומר, אוקיי, ראיתי סרטים, כולנו ראינו טקסי דרייבר, אבל בגדול, אתה אומר, זה לא שיש לך פלשבקים, זה לא שיש לך חלומות רעים, שיש לך ביעותים, שיש לך זה, אלא שזה צריך להיות בצורה קונסיסטנטית איתך, אתה חי את הסיטואציה הזאת, אתה נוכח בה בתודעה שלך, במשך תקופה זה צריך להיות חזרתי, זה לא עכשיו היה לך חלום רעה, נכון?
זה הופך להיות מרכז החיים שלך. עכשיו, כמה זה השתלט על החיים? האם כן תוכל ללכת לעבוד? האם כן תקום בבוקר להכין סנדוויץ' לילדים? זה כבר שאלה מאוד מאוד חשובה, מה אתה עושה עם זה? אבל באופן בסיסי, זה משהו מרכזי שהוא מלווה אותך כל הזמן. הדור שלנו גדל כש-20% מההורים היו יוצאי שואה בחיפה, כן? תאמין לי, היו להם חלומות בלילה, והיו להם מחשבות חודרניות, אבל כשהם גידלו את החברים שלי, את הילדים, והלכו לעבוד, והיו מה שאתם רוצים, שופטים, כימאים וזה, הם תפקדו. המצב הפוסט-טראומטי הקשה שאנחנו מדברים עליו, זה מצב שאנשים אין להם הפוגה מהדבר הזה, לא יכולים לצאת ממנו לשום דבר, לא יכולים לשלוט בו. זה מה שאנחנו רוצים למנוע.
אתה חושב ש... קודם כל נגעת בשואה, מן הסתם זאת... חוויה שהפודקאסט הזה זה לא המקום לתאר ולהסביר כמה השואה היא חוויה נוכחת במציאות הישראלית ובחייהם של הישראלים וכהנה וכהנה. אבל אני רוצה רגע להבין את מבחינת המנגנון, כלומר, בן אדם שחווה, נאמר, אירוע כמו השואה, אוקיי? יכול להיות שפתאום כמה שנים אחרי זה, הוא נפגש בתסמינים האלה לראשונה, כלומר, זה פתאום פוגש אותו באמצע החיים, או שזה צריך להופיע לו מיד אחרי האירוע, באיזושהי סמיכות לאירוע?
כן, יש שאלות לא מעטות לגבי הופעה מאוחרת של סימפטומים פוסט-טראומטיים. אז א', זה יכול לקרות. ב', אלה שזה קורה להם, הם, היו להם איזה סימנים, אבל זה לא משהו שהם פנו איתו לעזרה, והם לא היו מפריעים כל כך. ג', זה מופיע הרבה פעמים, בסיטואציות או במצבי חיים שיש להם איזו אנלוגיה למה שהיה קודם. אני זוכר אחד המקרים הכי קשים שראיתי, זה אדם שהיה פוסט-טראומטי מעוד שוב פעם, ממלחמת יום כיפור, משותק לגמרי, חרד עד הסוף, החברים שלו הרזיקו אותו בתוך הזחלם עד סוף המלחמה, אחר כך הוא היה עוד עם סימפטומים פוסט-טראומטיים, 6 חודשים אחר כך, ולאט לאט החלים ונכלל. ואז הבן שלו, ששרת בלבנון, נעלם. מה זה נעלם? שבוע לא היה קשר איתו. חזרה כל התסמונת הפוסט-טראומטית, עם תחושות חרדה, תחושות אימה, כל הדברים האלה שהיו שם בפנים, איכשהו באיזושהי קפסולה וזה, פתאום עולים מחדש. אנחנו יודעים שאנשים פוסט-טראומטיים שמזדקנים, אנשים שקורא להם, מאבדים תמיכה חברתית. אז הדברים יכולים לחזור. תמיד יש תגובה בהתחלה, אבל יש מצבים כאלה. זה לא מצבים שכיחים, זה אולי 10%, זה לא מצבים שכיחים, קוקרים, התגברת, בדרך כלל התגברת. בואו, לא ניתן אנשים הרגשה שהם מסתובבים עם מוקש בפנים שהולך להתפוצץ. לא, אם החלמת, אז החלמת והחלמת. אבל יש מצבים שבהם הדברים האלה מתעוררים מחדש. אני חושב שאנשים פוסט-טראומטיים, כמו שתיארתי אותם, בתסמונות החמורות האלה, זה אנשים שנשארו עם פצעים פתוחים. אצל רוב האנשים, פציעות הופכות לצלקות. לא יכולים למנוע מאדם שעבר טראומה קשה, שישארו צלקות. זה טבע האדם. אתה זוכר, כן? מה שאנחנו מנסים למנוע, זה שישארו פצעים פתוחים, מדממים, מתפשטים, מזדהמים, כל החיים הופכים לזה. זאת ההשוואה, ורוב הפצעים מחלימים.
התחלנו בהתחלה בזה שאמרנו שאתה עושה את הביזנס הזה כבר הרבה שנים, ויש לך את הפרספקטיבה הבאמת ייחודית, אתם מעט אנשים שמתעסקים בעולם הזה של פוסט טראומה, בהקשר, מאז מלחמת יום הכיפורים ועד היום, ואני רוצה לקחת אותך בהזדמנות הזו לשבעה באוקטובר, שזה באמת אירוע, מז'ורי, חריג, טראומטי, שנזכור עוד הרבה שנים, ואני רוצה רגע, אם אתה יכול להסביר, אנחנו לא אוהבים, אתה גם רופא, אני לא רוצה לדבר בצורה קולקטיבית, אנחנו בסוף מדברים על האינדיבידואל, אבל אתה יכול רגע לתת לי איזשהו מבט על, על, על מה הדבר הזה עשה לנפש הישראלית, אם יש בכלל מושג כזה, שזה גם לא מונח, כי בסוף אנחנו שוב פעם מדברים על אינדיבידואלים, אבל מה זה עשה לנו באופן כללי? איפה זה?
בוא נגיד ככה, רוב האנשים נמצאים במצב של קשיי הסתגלות. קשה להסתגל. אתה שומע את הדברים, אתה רואה את הדברים, זה לא טראומה. זה לא בהכרח טראומה. האנשים שלא ישנים בלילות עכשיו, בימים האלה, אנשים שמרגישים מדוכאים או מרגישים עצובים, זה לא מקביל להפרעה פוסט-טראומטית. אנחנו למשל פיתחנו כלי אבחון אינטרנטי, בעצם אייפוני כזה, סמארטפוני, שאתה יכול להיכנס אליו, ptsd.israel.com, או israel.ptsd.com, ואתה יכול להעריך האם הסימנים שלך, העצב שלך, החרדה שלך, המצוקה שלך, חוסר השינה שלך, עברו סף קליני, או לא עברו סף קליני. רוב האנשים זה לא יעבור סף קליני, ואני מאוד חושב שזה יכול לעזור לאנשים לבצע הערכה עצמית. אחרי השבעה באוקטובר, כולנו כולנו בטראומה וכולנו מסתגלים, וכולנו מנצלים את המשאב הטבעי שיש לכל אחד, זה יכולת ההתמודדות ויכולת חוסן. אנחנו סך הכל בעלי חיים שנועדו, המוח שלהם נועד לעמוד בפני מצוקות וחוסרים, אנחנו פשוט מנצלים את זה, כן? אז ההסתגלות היא קשה, המצב לא תמיד טוב, יש אנשים שהמצב שלהם נורא והיום, אבל זה עדיין, כל עוד לא נשברו החומות האלה, של איך אני מסתגל, של שליטה ברגשות, של פחד בלתי נתפס, של הנה הדלת הזאת תיפתח, ושוב פעם המחבל ייכנס, כן? התחושה הזאת שאני כל הזמן מנבא קטסטרופה, אני הולך והנה משהו הולך לקרות לי, איך אני יודע? אני יודע, אני משוכנע, אל תגיד לי שלא, כי ככה אני מרגיש. כל הדברים האלה לא קרו, אנחנו בהפרעת הסתגלות ולא בפוסט-טראומה.
אתה אומר בעצם שני דברים, פרופסור. אתה אומר לי, תקשיב, יש קשיים בחיים, ב-young man. לא כל דבר עכשיו הוא הוא טראומה, הוא צריך עכשיו לעשות פה מנגנון זה ולחשוב. חלק מהקטע זה שלאדם יש צלקות. הצלקות שלו הן הופכות להיות צלקות בגלל החוסן שלו, בגלל הדברים שהוא עבר בחיים, החוסן שהוא פיתח וכהנה וכהנה. אני כפסיכיאטר מומחה אומר, רגע, המצב שלי, מה שאני רוצה לעשות זה למנוע פצעים פתוחים. הפצעים הפתוחים הם המצב שבו הטראומה היא פוסט-טראומה, והיא הופכת להיות נוכחת בחייו של הפציינט. נתת לנו מספר, אמרת לנו 21% מבין ניצולי השואה, זאת הדוגמה הכי הכי מובהקת שיכולה להיות, אין טראומה יותר גדולה מהשואה, זאת אומרת, 21% מהאנשים שהם ניצולי שואה, הם פוסט-טראומטים, כל השאר, אנשים שעברו את המלחמה ועברו את הזוועות וזה, החלימו. זאת אומרת, וכאן אני עבר לשלב הבא של שיחתנו, שאתה מחלק לי את הדברים לשניים. אתה אומר, רגע, אפשר להחלים. זה לוקח זמן, זה לא לכולם, לא כולם יחלימו, אבל יכול מאוד להיות שאתם תחלימו גם בלי טיפול. כלומר, שהזמן, כמאמר הקלישאה, הוא באמת מרפא את כל הפצעים. אני כפרופסור, אפרופו הפצע הפתוח, מנסה לאפשר, לתת פלטפורמה לטיפול, שהחיים שלכם כן יישארו נורמטיביים, שכן תישארו על המסלול של החיים, וכן יהיה איזשהו מזור לכאבכם, ואולי הדבר הזה יחלוף יותר מהר. אני עשיתי סיכום ביניים טוב של הדברים שלנו?
אני חושב שכן. אני חושב שהמסר הוא שהדיפולט זה שהטראומה תיעלם ואנשים יחלימו. מה שצריך לעשות ברגעים הראשונים, זה יותר לחשוב על העוגנים שלך בחיים, שאני רואה את החיילים מצטופפים, אני יודע, באבן גבירול, אני אומר לעצמי, ברגע שהם יושבים שם מפטפטים, הם לא בתוך הטראומה שלהם. הייתה הפסקה. מה שאתה רוצה להילחם בו כקלינאי, זה הטוטליות של זיכרון הטראומטי, זה שהוא הופך להיות המאפיין שלך בחיים, זה שהוא הופך להיות מרכז החיים שלך. עכשיו, את זה אתה יכול לראות יחסית מהר, כן? אם אתה בודק אנשים חודש, חודשיים אחרי האירוע, אתה רואה שרובם מחלימים. אני אספר סיפור נורא פשוט, בן אדם היו לו חלומות בלהה אחרי, אני חושב שזה היה האירוע בקפה מומנט, לא חשוב, חלומות נוראים, ולאט לאט אנחנו מדברים על זה, ופתאום בתוך החלומות הופיע גם אמא שלו וגם האח שלו, והוא התחיל להכניס אלמנטים אחרים מהחיים, והזיכרון הטראומטי, במקום שהוא יהיה החוויה המרכזית בחיים שלו, הפך להיות אחד מאלפי זיכרונות חיים. זיכרון עצוב נורא, כל פעם שאתה נכנס לשם אתה בוכה או אתה מבוהל וזה, אבל זה אחד מכל הזיכרונות החיים. הוא לא כופה את עצמו עליך. אתה יכול להיזכר בו, אבל בעיקר אתה יכול לשכוח אותו. או שרוב הזמן אתה לא נמצא תחת ההשפעה שלו, אתה לא נמצא במצב הזה. זאת צורת ההחלמה, אלה הצלקות. אלה הצלקות, וככה אנחנו צריכים. לשם אנחנו רוצים לכוון את זה. כאשר אנשים נשארים 3-4 חודשים, במצב שהטראומה שקרתה להם, זה הדבר הטוטלי שקרה בחיים שלהם, הם לא ישנים, הם לא יכולים לחשוב על שום דבר אחר, אין להם ריכוז לשחק עם הילדים שלהם, הם הולכים, אני לא יודע, לבריכה כמו שהלכנו באוניברסיטת תל אביב, והם מרגישים מה זה כל הירוק הזה, מה זה כל הכחול, אני לא שייך, הם במין, כשזה נשמר בלי החלמה במשך 3 חודשים, לך צריך לטפל.
זה מרתק, אתה יודע, כי אתה אומר, זה נכון, לא חשבתי על זה אף פעם, אין בן אדם שהוא חולה טוטלית.
אין בן אדם חולה טוטלית, אף פעם.
והתפקיד הוא בין היתר, גם להעיר ולחזק את המקומות שבהם הוא בריא. כלומר, לא רק את המקומות שבהם הוא חולה.
ברור, אנחנו אמרנו, צלקות תישארנו, נכון?
כן.
אז אל תנסה למחוק את העבר, right? תנסה לראות שהעבר הזה הוא לא מרכז החיים. הוא לא מרכז החיים, שהחלקים האחרים המסתגלים שלך, סיפור, איש ששרד את הפיצוץ של החבלני בלבנון, הייתה מכונת תופת. מסתגל, עובד, עובד בתור נהג, מביא עוגות ורוגלח לכל מיני מסעדות בירושלים, הוא אומר לי, אני נוסע בצומת פת בירושלים, אני שומע אמבולנס מרחוק, אני יודע שהאמבולנס יהיה יותר מדי קרוב, I will freak out, כן? אני לא יהיה שם. אני יוצר את המכונית, האמבולנס עובר, בדקות האלה אני אפילו לא יודע מה קורה איתי, אני לא יודע איפה אני נמצא, אחר כך אני נושם, ואני ממשיך לנסוע, ואני ממשיך לחלק את האונקיה, כן? אז האדם הזה ברגע שברגעים הקשים, הוא רק בתוך הטראומה, הוא 100% בתוך, בטוטליות, אז דיברתי עליה. אבל יש גם דברים אחרים, כן? מופיע דברים. צריך להאמין, אין חולה טוטלי, אין חולה טוטלי, לכל רוחב הפסיכיאטרי, אבל אין חולה טוטלי, כן.
נקודה חשובה שאני יודע להרהר בה.
בטח לא בפוסט-טראומה.
דיברנו קצת לפני כן, וגם פרופסור פרוכטר שהיה פה, גם דיבר על זה בין היתר, על כלי שאתה פיתחת, שהוא בין היתר גם עשו בו שימוש באוקראינה, שגם נמצאת כרגע בימים אלה במלחמה, וגם המלחמה שלהם הולכת ומתמשכת, וזה מאוד מעניין אותי, כי מצד אחד אתה פיתחת כלי בינלאומי, כלומר זה אומר שהטראומות שלנו הם לא רק שלנו, זה בסוף חוויה מאוד, יש אותה להרבה אנשים, יש בזה קצת משהו מנחם אולי לפעמים פרופסור, תספר לי קצת על הכלי הזה, מה הוא יכול לתת לאנשים, כן. איך הוא יכול לסייע?
א', לא רק אני פיתחתי, אקדמיות מבר אילן, שרה פרידמן ויעל וצחי, שהוא איש מחשבים של גוגל, אנחנו פיתחנו ביחד כלי, בשביל המועצה הלאומית לטראומה, לכן פרופסור פרוכטר מדבר על זה, כי זה כלי שפותח מתור דרישה. מה הייתה הדרישה? אמרו, תראו, יהיו אלפי אנשים שיפנו לטיפול, תהיה הצפה, בוא נעזור לאנשים לעשות הערכה עצמית של המצב שלהם. על ידי סט שאלות שהם יכולים להיכנס אליו בסמארטפון שלהם, שזה לוקח, אני חושב, בין 5-10 דקות למלא את זה, ומקבלים משוב שמראה לך, יראה לרוב האנשים שהם במצוקה, אבל הם לא בטראומה. ולחלק מהאנשים, יגיד, תראו, יש לכם הפרעת שינה קשה לחוט, תטפלו בזה, או שאתם, מצב הרוח שלכם הוא לא טוב, תעשו משהו, ואני לא יודע מה הם צריכים לעשות, יכול להיות שהם צריכים ללכת לזה, למסיבה ולרקוד כמו מטורפים עד שיצלם. יכול להיות שהם צריכים תרופות אנטי-דיכאוניות, אני לא יודע, זה לא. אז פיתחנו כלי שאנשים תוך 20 דקות יכולים לקבל משוב, כל אחד על המצב שלו, לא שומרים אינפורמציה על אף אחד, ומאפשרים לאנשים, זה כמו מראה כזאת, אני חושב שזה כמו מראה, חשבנו על זה כמו הערכת קוביד הביתית. זה לא הסוף, אם יש מספיק סימפטומים, לך תראה מישהו שיבדוק אותך, לך לרעיון קליני. אבל זה יכול לתת לרוב אנשים הערכה מיידית, איך הם, איפה הם נמצאים בתוך הסקאלה של כל האפשרויות. ו...
זה מאוד חשוב, כי אנחנו מסתכלים על זה, ואז אנחנו רואים צל הרים כערים, הרבה פעמים. אנחנו יכולים להפוך, בגלל שזה נהיה מאוד, מדברים על זה, וזה נכון. היום מאוד זה, אז אנחנו כבר את הכמה ימים של הדיכאון שלנו, של הדאון, של הזה, ששמענו בשורות איוב, ששמענו, אנחנו כבר הופכים את זה ל... לא, לאט לכם. אז בשביל זה באו אנשי מקצוע, ואמרו, אנחנו נגשר רגע על הפער, וזה אגב מאוד מתחבר גם למה שאתה אומר, במובן הזה שאתה מאמין באדם. כלומר, לאדם לא רק יש יכולת להתרפא ולרפא את עצמו באמצעות הזמן ולהפוך את הפצעים הפתוחים שלו לצלקות, אלא הוא גם, זה מה שאתם אומרים בסופו של דבר, יכול להבחן את עצמו אבחון ראשוני.
אם הוא רוצה.
אם הוא רוצה, שזה כבר תלוי בו, ולראות איפה הוא פחות או יותר נמצא על הסקאלה, ואז הוא יכול להבין, רגע, אולי אני בכלל... אולי אני צריך ללכת, אולי אני מגזים במצבי, ואולי מצד שני אני צריך ללכת לטיפול.
בסוף הכלי הזה מופיע משוב, והמשוב אומר לך, תראה, הסימפטומים שיש לך, למרות שהם גורמים למצוקה, הם אותם סימפטומים שעם עזרה של אחרים, עם עזרה של חברים, הם סימפטומים שהם בדרך כלל חולפים בלי התערבות קלינית. ותמשיך לעקוב, תכנס בעוד שבועיים, תראה מה המצב שלך, תכנס בעוד חודש, תראה מה המצב, שום אינפורמציה לא נשמרת, תצטרך להתחיל את זה מההתחלה, ואם אתה רוצה, אפשר להוציא דף PDF עם הדברים האלה, ואם יש לך כן סימפטומים, אתה יכול לקחת את הדף הזה, וללכת איתו לרופא שלך, למטפל שלך, תשמע, עשיתי זה ויש לי זה, אני רוצה רעיון קליני שיבדוק יותר לעומק, אנחנו לא עושים הבחנות, אנחנו עושים הערכה עצמית. כמו קוביד בבית, זה לא הבחנה, אחר כך אתה הולך עושה PCR ויודעים, אבל...
אני רוצה רגע, יש גם הרבה טיפולים חדשניים, לצורך העניין, אמרנו, אתה בביזנס הזה הרבה שנים, אז יש לך פרספקטיבה גם על הטיפולים. אז מצד אחד אמרנו בהתחלה שהטיפולים, אוקיי? לאט לכם עם הטיפולים, לאט לכם עם הטיפולים, לא למהר לתת גם דברים ש... יכולים, שהם נותנים רק טיפול רגעי, אבל הם לא יכולים בעצם לאורך זמן, וההפך יכולים לייצר בעיה ולא לאפשר את הטיפול, אבל יש איזה שהם טיפולים חדשניים שאתה ממליץ עליהם במיוחד, שאתה חושב שצריך לשים עליהם לב, שאתה חושב שצריך לעשות בהם שימוש יותר?
לא אפילו טיפולים חדשניים משכנעים. יש טיפולים שדוחפים את המעטפת לכל מיני כיוונים, פסיכדלים, לא עובד. או לא ברור שעובד, הטיפולים שידוע שהם עובדים, זה טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, או טיפולים בין אישיים, או טיפולים במדיטציה, כל משהו שיכול לקחת אותך למקום אחר, וליצור אצלך בפנים פרספקטיבה לגבי הטראומה. המטרה של הטיפולים זה להפסיק את הטוטליות, את השליטה של הטראומה בחיים שלך, ואלה הטיפולים. בעיה קשה מאוד, כי אין הרבה מטפלים, אין מספיק מטפלים, כן? ויש קבוצות שמכשירות מטפלים, מכשירות, ויש הרבה פעילות להכשרת מטפלים, בין היתר טבע עושה, אבל גם בכל מיני מקומות. זאת הגישה הכי טובה שיש. זאת הגישה הכי טובה שיש. שום דבר עדיין לא מתחרה עם הטיפולים הפסיכולוגיים, קוגניטיביים, התנהגותיים. יכול להיות קבוצתי, ברובד אחד. ברובד השני של ההסתגלות, אמרתי את זה, אני אגיד אלף פעמים, תשאלו את האיש הזה, אם מישהו נכנס הביתה, אם הוא לבד, הטיפולים לא יעשו הרבה, כן? אם הוא במצב של קטסטרופה משפחתית, בואו תטפלו בקטסטרופה המשפחתית, כן? בואו תורידו את גורמי הדחק, כי בן אדם שמנסה להחלים את טראומה, כשכל החיים שלו הפוכים, ושהוא לגמרי לבד, ושאין לו עוגנים בחיים, הסיכויים שלו להחלים מאוד קטנים, אז תטפלו גם באלה, לא רק בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, וכל רופא צריך שרואה חולה פוסט-טראומטי, שישאל את עצמו, הוא לבד, יש לו עניין בחיים, יש לו רגעים ביום שהוא לא נמצא בתוך הטראומה, מה קורה עם הקשרים החברתיים שלו, אם יש שם משהו לעשות, וואלה, תלך פעם בשבוע לראות משחק כדורגל, או אני יודע מה, באמת, באמת לא. אחרי, בתוך האינטיפאדה, שהיינו מקבלים חדר מיון בהדסה, פעמיים בשבוע לפעמים, אירועים קשים נורא, ואתה היית שם בחדר מיון, והיינו עושים את הטריה של האנשים, נחשפנו להרבה דברים, אני מוכרח להגיד שאני הייתי חוזר הביתה, כל פעם, והייתי רואה את כל הסרטים הגרועים על וייטנאם, על מלחמת וייטנאם, המבורגר היל, אני יודע את כולם.
מטל ג'קט בלו, זה לא חסר.
כן, בטח.
למרות שזה לא סרט גרוע, סרט נהדר.
לא, אבל את כל הסרטים המפחידים, מה היית עושה? א', זה היה מוציא אותי עם אחר, וב', אתה יודע, בסרטים האלה יש משהו נורא נחמד. אתה לוחץ על כפתור, הסרט נגמר.
נכון. כן, זה טוב.
נותן לך שליטה. נכון. אז אלה סוג הדברים, לכל אחד הדברים שלו, שמשחררים אותו, שמוציאים אותו. כן? על זה צריך להקפיד, לדעתי לא פחות מאשר טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים.
זה, אתה יודע, כשאני הייתי בצבא, בטח עדיין אומרים את זה, ובזה אנחנו נסיים את שיחתנו, כי זאת ממש התחושה שאתה נתת לי פה בפרק הזה, והיא מאוד, האמת, משמחת אותי. כלומר, בצבא אומרים, בזכות האמונה באדם, אתה, וזאת, זה מה שאני, אני למד ממך פה, זה שיש טיפולים, כלומר, הטיפולים ודברים הוכחו יותר, הוכחו פחות, לא ניכנס לזה, תאזינו אחורה ואתם תבינו פחות או יותר, אבל בסוף, 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 אם אני צריך לדייק את זה, תאמינו בחוסן שלכם וביכולת שלכם להתרפא. זה נראה לי צלקות נשארות, זה סל אבי, זה לא כבר לא, זה...
צלקות נשארות.
כן, צלקות
אבל
נשארות.
אבל כל עוד אתם לא באובדן שליטה, וזה לא מרכז החיים שלכם, וואלה.
תמשיכו קדימה, תמשיכו קדימה.
וכאילו יש לנו ברירה.
נכון, בדיוק. ויש גם צדדים בריאים שגם אותם שווה להעיר, כלומר, אין חולה טוטלי, זה גם למדתי ממך, זה משפט מהמם.
תודה רבה.
פרופסור אריה שלף, תודה רבה שהיית איתנו. היה לנו לעונג.
My pleasure.